בזכות כבוד הרב הגאון רבה שלי לקודש קצת, אהובינו וידידינו, שמואל, פשוט אמר הדאטרה, בבית הכנסת רב יעקב, בית הכנסת של מרן הרב ניטל, נו ממשיך דרכו, הרב עוד יוסף, ראש הישיבה דרכי הוראה, הרב בוחבוט, מזקני רבני ארץ ישראל, הרב של קריית שמונה והמחוז, הרב נניאדו, תלמידי חכמים, הרנן והרנן ותלמידי הון, אברכי הישיבה החשובים, קצת חרדה לעמוד פה במקום הקדוש הזה ולדבר דברי תורה. אנחנו עתיקנה בשיקולי במרן, אנחנו ננקוט בדרכו של מורנו ורבינו מרן הרב ומרדכי בן מזל ורבי סלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, זה כותב יגן בעדכם ובעדינו, המקובל האלוקי, שכידוע לכם, ביום י"ג אלול, שהיה יום ההילולה של בעל הבן איש חי, בו נודענו את תפארתנו, דרכו הייתה שהוא היה נותן שיעור בהלכה מתורתו של מרן הבן איש חי. חשבתי אני הקטן, גם כן, בזמן הקצר שיש לנו כמובן, לומר איזשהו דבר הלכה הקשור לדרכו ההלכתית המיוחדת, כפי שסיפר לנו קצת קודם הרב הגאון הרב שכנזי, חתנו של הרב צדקה, על הדרך הפסק המיוחדת של הרב, שחשוב לנו להכיר את הצדדים הללו, בפרט הדור החדש, הדור הצעיר, אלה שלא זכו לראות את זקני חכמי ירושלים ובראשם הר"ן, לדעת שההלכה זה לא דבר פשוט, ובמיוחד בדור שלנו שישנם כל מיני צעירים, צעירי אצון, שאין להם בעיה לחדש הלכות, אין להם בעיה לפסוק הלכות, ללא שימוש תלמידי חכמים. וכפי שסיפר הרב שכנזי, שכל חגים ומועדים שהיינו באים לקבל את בני מורנו ורבינו, כמעט כל דיבוריו היו סיפורים על גדולי ירושלים של אז, אם זה תלמידי הבן איש חי שהסתופף בתפילם כאברך צעיר, ואם זה החזון איש, ואם זה רבנים אחרים, הרב סמן חוגי אגודי שהיה מגדולי הדיינים של ארץ ישראל, והוא רצה בסיפורים הללו, אין לי ספק בדבר, להנחיל לנו שומעי לקחו, ובוודאי תלמידיו, כמה גדול שימושה יותר מלימודה, שאנחנו צריכים להיות יונקים מן הדור שלפנינו, מרבותינו, שיינקו מרבותיהם, וכך דור, 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 עד אנשי כנסת הגדולה וכו'. הנושא שלנו, שרציתי לדבר עליו, הוא הנושא האם בימינו, בדורנו, מאז שנחתמה המשנה, נחתם הש"ס, האם יש לנו כוח לחדש גזרות מדעתנו, כלומר מדעת חכמינו, בדור הזה? ידוע שהראש, במסכת שבת, הראש אומר, ורוב הפוסקים מצטטים אותו בפרק י"ב, בסימן ט"ו, הביא הראש שאין אנו רשאים לחדש גזרות מדעתנו. הראש מדבר שם על אדם ש... עומד להתענות, והאם הוא אומר תפילת תענית ענינו בלילה, בליל התענית, האם הוא אומר ענינו בשחרית, דרך אגב, וידוע לכם מנהג הרמב״ם, הרב תמיד היה מביא את הרמב״ם, שזה מנהג התימנים, שיש תענית ציבור, גם בתפילת ערבית של ליל התענית אומרים ענינו. תמיד היה מצטט את השיטה הזאת של הרמב״ם. והביא הראש, הגאונים שואלים, מה פתאום, איך אדם יכול לומר ענינו בליל התענית, או אפילו בשחרית, אולי שם אחת לשלום יקרה לו כך וכך, הוא לא יוכל להמשיך בתענית, ונמצא שהוא אומר שקר. שלכם, אומרים הגאונים, לא, אדם לא יגיד ענינו, אלא רק בסיומו של התענית, כלומר בתחילת מלכה. זה הראש שואל, ואיך יכולים הגאונים לחדד זרה מדעתם, מה שלא נזכר בש"ס? לכן הוא לא מקבל את שיטת הגאונים, הוא סובר שכן אומר ענינו. מאוד מעניין שדווקא הרמה לא פוסק כמו הראש, אנחנו הספרדים, עניין זה פוסקים כמו הראש, ומנהגנו כן לומר ענינו בתפילת שחרית. בכל אופן, אבל יסוד הדברים שאין לחדש גזירה מדעתנו בדור הזה, זה שיטת הראש. אנחנו שמענו כמה וכמה פעמים דפקי הלכה ממורנו ורבנו, שבהם ראינו שהרב למעשה פסק ההלכה שלו נובע מגזרה. זה רק שמע, שמע יעשה, שמע יתקן וכו' וכו', ובעיקר בהלכות שבת קודש. תשובה ידועה כתב הרב בשו"ת אמרי מרדכי, וחלקים ממנה מופיעים בקיצור במאמר מרדכי פרק א', בעניין הנסיעה באופניים בשבת. ידוע שהרב פעלים כתב לזה תשובה מפורשת בחלק א' סימן כ"ה, וגם בהשמטות שבתחילת הספר הוא משלים את אותה תשובה, והבן ישראל כתב תשובה ליהודים מקהילת בומביי, כי דומני שלפי הדברים הכתובים מתשובתו של, של הבן איש חי, בוא נראה בתפארתנו, השאלה נשאלה כתיאור, תיארו לו מה זה הבייסיקל הזה, או מה זה האופניים הללו, ולפי התיאור הוא ענה את התשובה. ובין היתר גם שם הבן איש חי כותב, אנחנו לא יכולים לחסור שמה יהיה ככה, שמה יהיה ככה, מדוע? כי אין לנו רשאים לחדש גזירות מדעתנו וכו'. מורנו ורבנו, כידוע לכם, כמו שתיאר פה הרב שכנזי, הוא היה חי את המציאות. היה איש ענק בתורה, ואיש ענק גם בפרקטיקה, בחיי המעשה. מספיק הסיפור שהרב שמואל סיפר לנו בעניין של ישראל, כשהגמימו פעם מרגמה, שירושלים למלחמת השחרור, מפורקת כמובן, כדי להערים אותה מעיני הבריטים, לא היה מי שירכיב אותה. וגם לא היו אותו הוראות של היצרן, והרב ישב, כך סיפר אחיו של הרב, והרב ישב וחשב וחשב, וכל החלקים המסובכים המורכבים של המרגמה, הרב הרכיב אותה מחדש. בכל התחומים, כל מכשיר ומכשיר מהמתקדמים ביותר בעולם, שיהיו אליו אנשי מדע, אנשי טכניקה, מיד הוא היה קולט כיצד פועל המכשיר הזה, ולכן כל פסיקותיו של מרן לא היו סתם פסיקות מלמעלה, אלא הוא הבין את המכשיר לעומקו, הוא הבין את המהות של הדבר, ומתוך כך פסיקתו הייתה דקה וברורה. הרב אליהו זצ"ל ידע מה זה אופניים, הרב אליהו זצ"ל ראה גם ילדים נוסעים באופניים, ולכן הוא לא הלך בפסק הזה כשיטתו של הבן איש חי והרב פעלים. הרב מביא את הסוגיה במסכת ביצה, משנה שם, הברייתא אומרת שם, תנו רבנן, אין הסומה יוצא במקלו ולהורג את תרמילו ואין יוצאים בכיסא. אחד האיש ואחד האישה. מה זה הכיסא הזה? נחלקו בזה רש"י והרמב"ם. רש"י אומר שהיו מושיבים אדם על כיסא, פעם לא היה כיסא גלגלים, לא עלינו כמו שיש היום לנכים, היו מושיבים אדם על כיסא, ואנשים היו מגנים אותו עם הכיסא וככה נוסעים אותו. הרמב״ם לא מפרש כך, הרמב״ם אומר שהיו נוסעים את הכיסא אחרי האיש, הזקן הזה נהיה, והיה מתעייף בדרך, מדי פעם היו שמים לו את הכיסא שישב, ינוח, לכן לפי הרמב״ם בכלל מדובר על טלטול של כיסא שעומד מאחרי הזקן, כדי שהזקן יוכל להשתמש בו לשימושו, אבל זה לא היה שהיו נוסעים את הזקן בכיסא הזה. בכל אופן, הגמרא ממשיכה שם בהמשך הסוגיה, והגמרא אומרת שראינו שגדולי המוראים כן היו נוסעים אותם על כיסא, אז אומרת הגמרא, כמו המימר או מרזוטרא, מחצלו בשבתא דרגלא, אומרת הגמרא שזה משום ביעטותא ואמרלא משום דוכתא דציבורא. זה מאוד מעניין, רואים שגדולי החכמים היו מאוד מתרגשים, היה גורם להם צער גדול מאוד אם היו נכנסים לבית המדרש וכל הקהל היה עומד לכבודם. זה היה גורם להם, זה מין עתיד הזה ציבור, היה גורם להם ככה תחושה קשה, ברגש לא טוב. לכן רש"י אומר שהם עושים אותם על כיסא והיו פשוט מריצים אותם ישר עד שיגיעו למזרח כנראה של בית הכנסת. או כמו שראינו עכשיו שהרב החלבן יצא, תראו איזה דוחק היה פה, ולפעמים הם מכניסים את הרב ל... חס ושלום לסכנה את אותו רב גדול. לכן שלא יהיה חס ושלום מצב של סכנה, של דוחקה, לכן היו מחטפים לו, לכן היו נושאים אותו על כיסא. בכל אופן, מהסוגיה הזאת של הגמרא במסכת ביצה, שהגמרא התירה לשאת ביום טוב את החכם או אישה מסוימת שנמצאת במצב קשה נאמר ולחוץ, מותר לשאת אותה על כיסא ביום טוב. אז הרב פוסק ואומר שלמעשה ביום טוב מותר כי אין איסור הוצאה, אבל בשבת שיש איסור הוצאה אסור, ויכול להיות שאם יש עירוב במקום, אז אותה הלכה של יום טוב שמותר לשאת את החכם הזה בכיסא, אותה הלכה היא גם בשבת, כלומר שגם בשבת אם יש עירוב בעיר, אפשר לשאת אותו בכיסא. והרב, כל הדיון בסוגיה הזאת,
לשאת אותו חכם, אותו רב, בכיסא, שהוא עצמו, הכיסא מתבטא לחכם, הוא חלק ממנו, ישנו ההלכה שגם של חיים עושה את עצמו, ומצד זה אולי גם כן אפשר להתיר כמו שהבן איש חי אומר, אבל באופניים זה לא שכיסא נושא את הרוכב על האופניים, אלא הרוכב על האופניים רוכב על האופניים, והוא מפחיל אותה, וכך אומר הרב, יש הרבה הרבה חששות, והחששות שלו נבעו ממה? מההיכרות שלו, מה זה אופניים. אומר הרב, הלו באופניים יכול להיות שהשרשרת תיפול, יבוא להפקיד את השרשרת, יעשה תיקון כלי. פעמים שעושים באופניים הכידון מתעכב, יבוא ליישר את הכידון, אז עושה תיקון כלי. אם חס ושלום נוסע לו פנצ'ר, יבוא למלות אוויר, או לתקן את הפנצ'ר. הרב נכנס לפרטי פרטים, יש באופניים, יש דינמו, יש פנס שמחברים שהגלגל מפעיל אותו, היום המודרניים יש להם פנסים בטריה, אבל באופניים של פעם היה דינמו שהיה עובד עם הגלגל, ויכול להיות שהדינמו יפעל מיום שישי, ועכשיו שייצא בשבת, ומפעיל תאורה וכו'. הכף החיים אומר, יותר מזה, הכף החיים כותב, שלפעמים כשאדם רוכב על אופניים הוא מגיע פתאום לאיזושהי עלייה קשה, הוא מתעייף, הוא לא יכול לרכב על אופניים, ואז מה הוא עושה? הוא הולך ברגל ונושא את אופניו. אם לא יהיה עירור, אז לפי שהוא עובר על איסור של פיתול לשבת. אומר הרב, יש לנו מסורת מחכמי בגדד שעלו לארץ אחרי תשובתו של הבן איש חי ברב פעלים, שהרב פעלים חזר בו בסוף ימיו מתשובתו. וזה שהכף החיים לא כתב את זה, אומר הרב, הכף החיים עלה לארץ ישראל לפני שנפטר הבן איש חי, ולכן זה לא הובא בספרו. אבל עדותם של חכמי בגדד שעלו לארץ וראו את הבן איש חי, ושאנחנו יודעים שהרב היה תמיד זוהר של רבי ניסים חדורים, של רבי יצחק כחותין, שהיה הרב של בגדד וכו', אז הוא הייתה לו עדות ברורה שהרב חזר. אבל מה רואים בתשובה הזאת? שהרב סבר שאם המציאות היא שיש חשש שמא יתקן, זה לא נקרא חידוש גזירה. חידוש גזירה זה רק שאין לך בכלל שום מהות של גזירה, כדוגמתה בגמרא בש"ס, ועכשיו באים חכמים וחדשים גזירות, על זה אנחנו אומרים, אי אפשר לחדש גזירה. אבל אם המציאות המשתנה של חיינו היא דומה למציאויות שהיו בזמן רבותינו, זו לא חידוש גזירה, זו אותה גזירה של חז"ל, שמא יעשה איסור, אותה גזירה שייכת גם במציאות של ימינו. והרב אומר יותר מזה, האדם רוכב על חמור, חכמים עשו שבות, לגמרא בסוף מסכת ביצה, למה? שמא יחטוף זמורה. אני אעשה את זה פעולה אחת, שהיא גם כן רחוקה מאוד מהמציאות. אז הוא אומר, אם הרכיבה על סוסו על חמור חכמים עשו, שמא יעשה איזושהי פעולה, אולי יחטוף זמורה, פה באופניים הבאנו איזה 10 פעולות שהאדם הזה עלול לעשות תוך כדי רכיבתו על האופניים, אז אין בכלל ספק שאותם חששות של שמא יתקן, שמא יעשה איסור עוצרת כללה. ולכן ראינו שכל גדולי פוסקי דורנו עשו את הרכיבה באופניים עד כדי כך שמובן גם עכשיו בפסקי הרב אליאשיב בצה"ל, שהרגשי פוסק שבכלל אופניים הם של גדולים, הכוונה לא אופניים מצק קופן של ילדים ככה קטנים, אופניים של גדולים שילד כבר בגיל חינוך ורוכב בהם הם מוקצה בשבת. ויוזר עשו לתקל אופניים, גם אופניים הופכות להיות גם מוקצה מחמת איסור. אני חושב שהדרך הזאת של מרן, היא גם הביאה אותו לפסיקה דומה בשאלה אחרת, שהרב נשאל בפקס. אדם שולחים לו פקס בשבת, כשהפקס עובד הוא משמיע איזה קול מיוחד. עכשיו, ישנה מחלוקת גדולה מאוד בגמרא במסכת שבת, רב רבי יוסף, במחלוקת בין מרן לבין שיטת הרמ"א, האם גוזרים על דבר שיש בו משום השמעת קול? משום כמו רחיים של מים, או אין גוזרים על השמעת קול. שיטת הרב, אני זוכר, תמיד הוא אמר שלכתחילה אין להפעיל מכונת כביסה בערב שבת, לפני כניסת שבת, שהמכונה תמשיך לתפעול בשבת. היי תשאלו, הרי לפי מרן אין גזירה של אבשה מילתא של השמעת קול, אבל הרב ידע ברוב שכלו הדק והזך שבמכונת כביסה יש פה עוד איזשהו עניין, שמה פתאום האישה תחליט, רגע, אולי המעלות יותר מדי, תבוא להוריד, אולי תעשה איזושהי פעולה שהיא רגילה לעשות אותה ביום חול, ולכן כמדומה לי, כך אני הקטן מבין, לכן הרב כן הפעיל פה את שיטתו של הרמה, שיש עניין של השמעת קול. אבל הוא אומר יותר מזה, גם לפי מרן המחבר, בית יוסף, שאין איסור של השמעת קול בשבת, זה הכל, אם התחלת להפעיל את הריחיים של מים בערב שבת, אז השמעת הקול שנמשכת בשבת, אין בה איסור. אבל פקס, אתה מקבל פקס בשבת, הקול הזה הוא לא התחיל להיות מופעל מערב שבת. מחדש הרב, שהשמעת קול חדשה בשבת היא אסורה. ולכן זו הסיבה שהרמה כותב, שרק השעון האורלוגים, שהכל יודעים, כולם יודעים שהוא מופעל מערב שבת, רק לגביו יתירו. היום ברוך השם כבר אנחנו יודעים שניתן להפעיל מזגן בשבת, כולם יודעים שהוא פועל על ידי שעון שבת. כלומר רק מכשירים שברור לכל שמופעלים מערב שבת, מותר להפעילם בשבת. כמובן מותר לאדם שהמקרר שלו יעבוד בשבת, אחרי שם המקרר המנוע משמיע קול, כי הכל יודעים שהמקרר הזה עובד ככה, יום ולילה לא ישבוטו. אבל דבר שאין דרך, ופתאום שומעים קול בביתו של האדם, יאמרו, האדם הזה חס ושלום, מחלל שבת, יש פה אב שמיטה. אני זוכר שלפני שנים רבות, אני לא יודע מה היה בשנים האחרונות, הרב גם פסק שאסור בשבת לענות שעון יד דיגיטלי, כי הוא חשש שמא האדם פתאום באמצע הלילה התעורר, ויצא לראות את השעה. ובשעונים האלה של פעם היו לוחצים והיה איתה תאובה. כן? אדם מתעורר באמצע הלילה בשבת, מה שנקרא במשלנו כולו מסתול, הראש שלו לא במקום, במיוחד אם הוא שתה ארץ בידל שבת אחרי הסעודה, הוא מתעורר, רוצה לדעת מה השעה, הוא רוצה לקום לנהל את החמה, הוא צדיק. הוא לא, אין לו אור, מה יעשה? אז הוא ילחץ על הכפתור. אז אני זוכר שהוא היה כוסף על, לשים איזה סלוסט, או פלסטר דק על הכפתור. אז תגידו, מה, הרב מחדש גזירות? לא, הרב, אבל זה חלק מהגזירה הכללית של חז"ל, ששמה יתקן. ולכן הרב היה פוסק בסכין החריפה לא להפעיל מדיח כלים בשבת, כנגד פסיקות של כל מיני רבנים חדשניים של ימינו, לא רק מכל מיני טעמים של חשש של בישול, אחד מביא את האור ואחד מביא את המים וכל הדיונים שעושים, אלא גם מצד העניין הזה של השמעת קול, וגם מצד העניין שמה פתאום ירצו לשנות תוכנית, ירצו לפתוח את הדלת כי פתאום יש עוד כלים, כל מיני חששות, ולכן הוא אסר, הוא רק התיר במחנות צבא ובבתי חולים וגם בקיבוצים, ששם בכלל הסוג של המדיח כלים הוא בכלל מסוג אחר לגמרי, אבל מדיח כלים ביתי, שאתה נותן תורת כל אחד ואחד בידו, הרב גזר בדבר הזה. יש דבר דומה, מצאנו גם באגרות משה, משה פיינשטיין, שהוא דן על העניין של גז גלוי בשהייה בערב שבת, כן, הרי הגדרה של חכמים שאין להניח תבשיל על אש, שמא ייחטא. כן, יבואו החכמים ויגידו, איזה ייחטא יש היום? יש היום גחלים שתבוא לחטות? אומר משה פיינשטיין, לא, כדוגמת השמא ייחטא בגחלים, כי הרבה פוסקים אמרו, פה אין גחלים, איפה הגז נמצא? הגז נמצא בכלל ממכל הגז, בחוץ לבית. היום ברוב הבתים יש מכל מרכזי שנמצא מתחת לאדמה. אז מה שייך שתחטא בגחלים? הגזרה הייתה בגחלים במקור האנרגיה. האנרגיה לא נמצאת פה. אומר משה פיינשטיין, לא. גם פה זה אותו סוג של גזרה, שמא יחטא, מביא פוסקים קדומים, שמא יגביע או יניח את הלהבה, כיוון שיד הרבים שולטת בו, ולכן משה פיינשטיין פוסק שמתחילה צריך תמיד לשים את הכיסוי מפח שמכסה גם את הכפתורים. באמת היום כבר ברוך השם בונים את זה כתבנית אחת, כלל החשש של... אני רציתי להוסיף עוד דבר אחד נפלא שראיתי, הרי ישנם פוסקים שאומרים שדברים חדשניים של ימינו שלא היו בזמן המשכן, הם לא אסורים, לכן יש כאלה שאמרו שחס ושלום לבשל או לחמם במיקרוגל בשבת, שלא דרך בישול, כי במשכן היה מיקרוגל, הרב פסק בסכין אחרית היות וזה דרך בישול של ימינו, זה כן נחשב לבישול דאורייתא. יש גם תשובה ידועה שמביא הדברי יציב, האדמו"ר מקלויזנבורג, מביא שישנה דעה בשם המהרש"ל, הוא מביא שאין איסור חשמל מדאורייתא. לקחת חשמל זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן. למה? כי לא היה חשמל במשכן. אז שואל אותו, שואל עליו הרב אליאשי זצ"ל, באחת התשובות שלו, אז איך הגמרא אומרת שם מפיס מורסה בשבת, היה משום בונה, כי במשכן היה מפיס מורסה? איך הגמרא אומרת שאם אדם עושה גבינה בשבת, מגבל, חייב משום תלדת בונה, כי במשכן עשו גבינה? אז רואים שזה לא בדיוק אגב כדוגמת מה שהיה במשכן. אם בהגדרת היצירה, היצירתיות של המלאכה, יש פה משהו שהיה במשכן, אז נראה כל הדברים המסתעפים, וכך גם הייתה פסיקתו של הרב בכל העניינים של, 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 של המכשירים החשמליים וכו'. יהי רצון שנזכה להמשיך בדרכו. דרכו של הרב הייתה להיות זהירות יתרה בפסיקה הלכתית. אני רוצה לומר פה משפט, לכאורה הוא משפט של דבר והיפוכו. הרב היה גדול המחמירים והרב היה גדול המקילים. מה הפשט? בהוראה כללית לציבור הרב היה מחמיר גדול מאוד, כאשר המגמה שלו הייתה לחנך את הציבור לעשות דברים לכתחילה, כי הוא ידע כנראה שאחרי שהרב מסתלק מן העולם יקומו כל מיני רבנים צעירים ויהפכו את הדיני ערב לכתחילה. היום כבר לא רואים בכל מיני דפים שמפורסמים או כל מיני אס-אם-אסים שמתפרסמים שאומרים לכתחילה ובדיעבד בשעת הדחק, אלא כל הבדיעבד הפך להיות לכתחילה בכל מיני עניינים של כל באישה ערווה ויוחות שבת, לא נעריף, זה לא הזמן, אבל דעו לכם, זה לא...
עכשיו זה
הזמן, לא? טוב, אבל אני לא יכול לגזום לרבה מהזמן של רבנים אחרים, אבל אני אומר, לצערנו, זה לא רק שהרב מסתלק מעמנו ואין לנו את התורת חיים שלו, כפי שלימדנו, אלא הפשט הוא שאנחנו נמצאים עכשיו בכלל בדור אחר, דור חדש. כלומר, משהו אחר לגמרי. ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר, ואני כמובן מכאן גם ממש צריך להגיד יישר כוח לרב יוסף, הרב הדורון ראש בית המדרש שדרכי הוראה שצריכים להמשיך ולהפיץ את תורתו של מרן, את תורתו ההלכתית, אבל שצערנו הרב מרוב תלמודי דמר, הרב בחייו לא פרסם את ההלכות שלו, כאילו הוא אמר את זה רק לשומעי לקחו, בגלל שהוא רצה לחנך את הציבור שנעשה הכל לכתחילה. אבל מצד שני, אם היה בא יהודי ושאל שאלה, אם זה במצוקה אישית, או אם זה במצוקה רפואית, או שאלה מאוד מאוד עדינה מיינים של נשים, הרב גם היה יכול להיות מקל גדול מאוד, כי הייתה לו רגישות עצומה, רגישות עצומה לשם. ולכן הרב ידע בדיוק, זה שהרב שמואל אליהו דיבר ברדיו שבוע שעבר, מרן, הרב אמר לו, זה לא שההלכה היא פעם ככה, אלא פעם ככה, אבל זו ההלכה! שלכתחילה זה ככה, ומשל אותך זה ככה, ומתן ברובה זה ככה. אנחנו רוצים לקדם את פניו של הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת. נהר שלום, מתלמידיו המובהקים של הרב שרעבי, שגם מורנו ורבנו היה קשור אליו. יהי רצון שזכותו תגן בעדכם ובעדנו, ונזכה בעזרת השם יתברך להתחזק בשמירת ההלכה. ובהמשכיות המסורת של פסיקת ההלכה על פי דרכו של מורנו.